המעבדה לילדים, עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכולם, אנחנו כל כך שמחים להיות איתכם כאן, במעבדה החדשה לילדות ולילדים. המון חוקרים, המון שאלות, על כדור הארץ, על החלל, על בעלי חיים, על בני אדם, על מה לא. אנחנו יוצאים לדרך. אני רונה גרשון תלמי, ולפני שנתחיל בכל השאלות האלו, אני רוצה לשאול אתכם, מה זו בכלל מעבדה?
שחר ונרי בן 8 מתל אביב.
היי שחר, יש לנו מעבדה חדשה, אנחנו מתרגשים.
מזל טוב.
מה אתה חושב שזאת מעבדה?
חדר עם המון המון דברים שאפשר לעשות ניסויים.
איזה דברים למשל?
מבחנות וכל מיני חומרים כימיים.
שלום מילה, בת כמה את?
אני בת 10. כל מיני כזה כפיות להרבה דברים, גם קערות כאלה.
היי אותה מסטרוגות, בן כמה אתה?
אני בן 11 ואני בתל אביב. מעבדה זה מקום שחוקרים בו דברים. מקום מאוד סטרילי ועם מלא ציוד.
יש משהו שמעניין אותך לשאול אותם?
כן, מהי הסתדרות?
אולי יהיה גם פרק כזה. תודה יותם.
תודה, ביי.
אנחנו מתקשרים עכשיו לחדר של החוקר שנמצא איתי כאן, וזהו הפרופסור שאול קציר, היסטוריון של המדע, ראש המכון של ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור שאול קציר.
שלום רב רונה. באמת המעבדה קודם כל היא מקום. יש מעבדה אחת שנוסעים בתוכה באופניים. והיא יכולה להיות חדר גדול, אבל היא גם יכולה להיות בחדר קטן. זה אפילו יכול להיות אולם ענק.
יש הרבה מעבדות מחשבים?
אני חושב שבכל מעבדה נראה גם מחשבים.
בכל מעבדה היום, במעבדה חוץ מקערה, יש גם מחשב.
יש גם מחשב. את כל המידע אוספים מהר לתוך המחשב, כדי שיהיה קל אחר כך להבין מה אנחנו בעצם ראינו ואיך ראינו.
תגיד, לכל חוקר יש מעבדה?
לא לכל חוקר יש מעבדה. לחוקרים שעובדים בעבודה ניסויית, שהם עושים ניסיונות בדברים, שהם בודקים מה קורה באמצעות זה שהם משנים בעצמם דברים בעולם, להם יש מעבדה. רוב החוקרים באסטרונומיה, הם משתמשים בתצפיות, לא במעבדה. יש להם מצפה כוכבים, שבו הם אוספים מידע על הדברים שקורים בחלל. גם מי שמתעסק הרבה בזואולוגיה, בחקר בעלי חיים, כדי לדעת איך בעלי החיים מתנהגים בטבע. אנחנו צריכים ללכת אל הטבע, כי אם אנחנו ניקח אותם לכלוב, הם יתנהגו בצורה אחרת. ויש לנו היום ניסויים שעושים במאיצי חלקיקים.
מאיץ חלקיקים. מתקן המשמש לחקור את החלקיקים הכי קטנים של החומר.
הם מסתרים על פני קילומטרים, שיש תעלה, מנהרה ארוכה. שאם רוצים לבדוק מה קורה באיזשהו מקום בדרך, אז כדי להגיע יותר מהר, עושים באופניים. אחד הדברים, המכשירים הראשונים שהומצאו בשביל מעבדה, זה נקרא משאבת אוויר. כלומר, זה בעצם מכשיר שמוציא את האוויר מתוך איזשהו חלל, כמו מפוח שאולי אתם מכירים משעשועים של ילדים. כדי לעשות את זה, הוא עושה רעש, והוא מלכלך מסביב, וצריך שם שמן מסביב כדי שזה יהיה אטום, ובפנים זה צריך להיות נקי, אבל מבחוץ יש הרבה שמן וגריז, וזה נראה קצת כמו מפעל. אם אנחנו חוקרים חיידקים, או דברים שקשורים אל הטבע, אל הביולוגיה כזאת, אז אנחנו צריכים מעבדה מאוד סטרילית. ששם עושים כל מיני ניסויים. הרבה פעמים החדרים האלה היו מקומות לא כל כך נקיים וסטרילים. עד היום יש הרבה מעבדות שהן לא סטריליות, זה תלוי מה המעבדה צריכה לעשות. למשל, דיברנו על משאבת האוויר, אני לאט לאט אוציא אוויר ואני אראה מה קורה בתוך החלל הזה. למשל, האם אני אשמע קול של פעמון שנמצא בתוך החלל הזה?
כשמוציאים את האוויר מהכלי ויש ריק, לא נוכל לשמוע צלילים. כמו למשל צליל של פעמון. יש שקט.
כן, שאי אפשר שאין אוויר לגמרי. זה הדבר אולי המרכזי בהבדל בין עבודה של מדען לבין דברים שאנחנו עושים סתם בבית, כי מתחשב לנו לבדוק מה קורה כש... איך הדברים משתנים כשאני משנה דבר אחד בלבד. כמו בהרבה דברים, היום האתגרים השתנו. יש הרבה מאוד מכשירים שאתה לא צריך לקנות בעצמך, אתה יכול לקנות. בארץ אתה צריך להשיג את הכסף, שזה לא כל כך פשוט, כי המכשירים האלה חלקם מאוד יקרים. ב', אתה גם צריך לחשוב היטב מה לעשות עם המכשירים האלה, כדי שאתה תעשה דברים שלא דברים שכבר עשו קודם, אלא דברים חדשים, כדי שאפשר יהיה למצוא ידע חדש, דברים שעדיין לא בדקו אותם. אבל מצד אחר, מה שקורה זה שכמעט כל פעם שחוקרים משהו, זה פותח מקום להרבה מאוד שאלות חדשות אחרי.
אז היום קל לקנות מכשירים, קצת כסף וקונים מכשיר. פעם מדענים חשובים, כמו קופרניקוס וגלילי, אלה שגילו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, היו צריכים לבנות לבד, לעבוד בזה ולבנות את המכשירים בעצמם.
כבר מהמאה ה-17 הרבה מאוד אנשים השתמשו בבוני מכשירים שעזרו להם, אפילו גלילאו שזה תצפית ולא מעבדה כל כך, למשל להשתמש בצי עדשות, אנשים שיוצרים את העדשות הטובות ביותר שהוא יכול היה להשיג.
לא צי העדשות. אנשים המתעסקים בהכנת עדשות טובות אשר בעזרתן ניתן לראות היטב למרחקים ארוכים.
ואיתם הוא הרכיב את הטלסקופ, הוא השתמש במומחים מיוחדים לדברים האלה, אז אתה משתמש במומחים שיושבים.
יש איזו מעבדה מיוחדת, מוזרה, ששמעת עליה, שחוקרים בדברים.
אני אזכיר עליה את המחקר החדש שעשה בסוג אחר של מעבדות, שהוא קצת מפתיע, האם צמחים מסוגלים לשמוע. הצליחו להראות שכשמשמיעים צלילים מסוימים לצמחים, הם משנים את האופן שבו הם מתפתחים קצת, וזה בעצם גם סוג של חממה, בו גילו שצמחים בהחלט שומעים. זה מחקר שנעשה כאן באוניברסיטה בתל אביב.
אצלנו בישראל.
בישראל.
אז במעבדה כזאת פשוט שמים עציצים, משמיעים להם מוזיקה ובודקים איך הם גדלים? זה ממש ככה?
כן, אבל משמיעים להם את זה בצורה מאוד מבוקרת, בצלילים מסוימים, ומשווים אותם לכאלה שלא שמעו צלילים, ורואים את ההבדלים בעצם במשהו התנהגות של צמחים.
אתה יודע אולי איזה מוזיקה השמיעו עליהם?
לא זוכר, אני חושב שהשמיעו כל מיני, הצלילים הם, זה לא מה שאנחנו בהכרח נהנה ממנו כמוזיקה, גם חלק מהצלילים ניסו לא רק מוזיקה, צלילים שאנחנו שומעים.
זאת אומרת, זה לא שירים מהפסטיגל או אירוויזיון לצורך העניין.
לא שירים מהפסטיבל וזה, וגם חלק גדול זה בכלל דברים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע. כמו כלבים שיכולים לשמוע, והטלפים, אנחנו יודעים שהם יכולים לשמוע צלילים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע.
זאת אומרת, זה תדר אחר שלא מגיע לאוזן של בן אדם, אבל כן מגיע לאוזן של בעל חיים או של צמח. אז למדנו מה זאת מעבדה, למדנו שיש הרבה סוגים של מעבדות, למדנו שיש חוקרים שלא נמצאים בתוך מעבדה. שיטה וסדר תמיד צריכים, זה חלק מהעניין במדע, ולמדנו שכדאי להשמיע מוזיקה לצמחים שלנו.
לא בטוח שכדאי, לפעמים זה עושה להם לא טוב.
מעניין, אז טוב, תיזהרו עם המוזיקה לצמחים, אל תרוצו להשמיע להם. אז תודה רבה לך, פרופסור שאול קציר, היסטוריון של המדע, ראש המכון של ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב, האורח הראשון שלנו כאן במעבדה לילדות ולילדים.
תודה רבה לאחרונה.
תודה רבה לצוות המעבדה לילדים, נועה בן הגיא, ויביאנה דייץ', על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. אני רונה גרשון תלמי, תודה שהייתם איתנו, ילדות וילדים. אנחנו המעבדה, אם תרצו להשתתף במעבדה, תשאירו לנו הודעה בפייסבוק של כאן תרבות, או בטלפון שמספרו 07-228-01-049. נשמח מאוד לשתף אתכם. להתראות.